ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אנחנו צריכים להבין את ההקשר שיש בין המערכות. אנחנו דיברנו הרבה על עניין ראש השנה ואיך הדברים נמשכים להמשך המועדים. פה אנחנו נכנסים לנושא העיקרי שהוא עניין התשובה. אז פה כדי להיכנס לסוגיה אני אשאל שאלה מאוד פשוטה ומאוד מטרידה. מה יומי יומיים? מה עניין התשובה דווקא מיוחד ליום הכיפורים? הרי תשובה לכאורה היא מצווה תמידית, היא מצווה שכולנו מחויבים בה תמיד, אז מה הדבר המיוחד שהתורה מתמקדת לכאורה בנושא של תשובה בימים האלה, עשרת ימי תשובה, וכי ביום הזה יכפר עליכם? אם אני מחויב כל רגע ורגע לתקן את מעשיי, אז שהתורה תאפשר לי גם, אני שואל שאלה, אז מה העניין של תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר? למה, מה זה הקשר לזמן, ולמה אין אפשרות לכפר על העוונות מיד? יש כאן משהו, מערכת לא מובנת. אז רק קודם כל נגדיר, זה ברור לנו שאדם שעשה תשובה במשך השנה, אז הוא יצא מדי חזקת רשע לחזקת צדיק, אבל העוונות שלו לא מתכפרות. גם העוונות ממתין, רק יום הכיפורים מכפר.
גם על עשה?
מה?
גם על העינוי הראשון שמוכלים, זה לא נכון?
אז רק עשה. כי עשה... אז עשה, חייבים להגיד שאין בזה פגם, אלא רק איזשהו מיעוט שלמות. מה? שאלה טובה, לא יודע מה הדין, ניסורים דרבנן, האם קיבלו, האם כן דאורייתא תיקון, או שהשאירו אותם על הדרגה של עשה? לא יודע. אולי מישהו מהאחרונים מדבר על השאלה הזאת. אז מה הסוד? למה באמת התורה קבעה שרק יום הכיפורים מכפר? אז כאן אנחנו חוזרים ומבינים את כהמשך, מבינים את הסוגיה שפתחנו בה, שבאמת צריכים להבין אחרי החטאים של העגל והמרגלים, יום פוקדי ופקדתי עליהם עוונם, אין לעם ישראל יכולת לכפר להציל את העולם מהרע שהוא טבוע בו. אנחנו יכולים מקסימום מצידנו לקבל עלינו להפסיק לחטוא, אבל לתקן את הפגמים של הרע אחרי שהעולם מתקלל מכוח מעשה בני אדם, אין לנו יכולת.
מקביל אחד אדם הראשון?
במקביל, כמו שאדם הראשון לא היה יכול להוציא את עצמו מן המציאות שהוא קלקל אותה, אלמלא שהקדוש ברוך הוא בא לתת תקווה לעולם חדשה, תוכנית חדשה של כל סדר בחירת אברהם אבינו, גם אחרי חטא העגל וחטא המרגלים, באמת אין לנו יכולת להוציא את העולם מהמצב הזה.
מה החידוש? האדם שרצח, הוא גם לא יכול להחיות את מי שהוא
נרצח. אז תגיד, הייתי אומר חילוק.
כל חטא הוא ככה.
לא, הייתי אומר חילוק. את הנרצח אתה לא יכול להחיות, אבל את החטא אתה יכול לתקן.
איך אפשר?
לא יודע, אתה טוען טענה נכונה. כי אני אומר, בואו נתפעל, לא, נבין את ה... נבין, זה לא חידוש. אתה אומר, אתה צודק, זה הפשוט. אבל צריכים, מרוב שהתרגלנו למושג תשובה, נראה לנו פשוט שאני יכול לקלקל ואני יכול לתקן. אדם לא יכול לתקן. יותר נכון, הוא לא יכול לתקן, הוא לא יכול, הוא יכול לקלקל, כן, נכון. הוא יכול לקלקל, לא יכול לתקן, נכון. כלומר, אין, האדם לא יכול להוציא את שליטת הרע מן העולם. וכמו שהתורה עצמה מסיימת ואומרת, דיברנו על זה שמשה רבינו נפרד מאיתנו בנימה מאוד פסימית, ואומר שאחרי שחטאנו העולם לא ילך ויהיה יותר טוב, אלא הריאליות שהוא ילך ויתקלקל יותר ויותר. אז אם כן, מה תקוות העולם? אז פה אנחנו באים לסוד הזה של יום הכיפורים. כמו שבראש השנה הבנו שההופעה האלוקית בעולם של מלכותו בכל משלה היא זו שבאה לתת גאולה לעולם, באה לתת תקווה לעולם כדי לעמוד במשפט אז הוא מסר לנו את עצם השופר שלו, את עצם שמו הגדול, שנתעלה בשופר שלו, ונוכל על ידי האחיזה הזאת להשתייך למערכת הבלתי תלויה. אותה מערכת שהשופר שפתחה, איזו שפתחנו בה את 10 ימים האלה, היא זו שפותחת לנו את שערי התשובה. היא זו שמאפשרת לעולם להסיר, לסלק את הרע ממנו. במילים אחרות, אנחנו באמת לעולם איננו יכולים לתקן את הרע שהעולם מתקלקל בו. מי מתקן אותו? רק ההבטחה האלוקית, הקדוש ברוך הוא אומר, לא ייתכן שהרע שיצרתי, כל פעל השם למענהו, יבוא ויעקב את המגמה שלי. ולכן אני מבטיח שהוא משתי, אומר הנביא זכריה, הוא משתי את תבון הארץ ההיא ביום אחד. אל תתפלו אם ביום אחד אני אמחה את תבונות העולם. בימים ההם ובעת ההיא יבוקש את תבון ישראל ואיננו ואת חטאות יהודה ולא תימצאנה כי אסלח לאשר אשיר. אני הולך לנקות את העולם שלי. אבל כאן, אם הדברים היו נשארים רק בדרגה של אחרית הימים, אז אנחנו היינו עלולים להיות מבחוץ. הקדוש ברוך הוא חייב להבטיח את קיום העולם ולתקן את ההבטחות שלו, והוא יסלק את כל העורלה שהוא העמיד רק אלטרנטיבה לצורך בחירה ועבודה. אבל מה לעשות, את כל הרעות שאנחנו, שנתעצמו מכוח המעשים שלנו, אז מה יהיה איתם? הרי אנחנו צריכים לקחת עליהם אחריות. אז או שאנחנו חס ושלום לא נזכה חלילה, או שנזכה אבל לידי שהרע ירצה לתקן את עצמו על ידי שהוא ישלוט בנו, שזה סוד 4 גלויות בכל תוקף החומרה, וזה איסורים שעם ישראל לא יוכל לעמוד בהם. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא בחסדו הגדול? כמו שאמרנו, בכל שנה 10 ימי תשובה גאולת ישראל מופיעה בעולם. מחיתי כאף שייך וכענן חטותיך, שובה אליי כי גאלתיך. הוא מגיע לגאול את העולם. בדיוק הסדר של הגאולה האחרונה, שהקדוש ברוך הוא מצד אחד ידחוק את אלו שלא באים לקראתו, וייתן אפשרויות בלתי רגילות למי שיבוא לקראתו, שזה סדר הגאולה העתידה, שהיא גאולה בלתי תלויה, שזה כל הסוד של דוד המלך, שהוא מקים מולה של תשובה מצד ההנהגה של חסדי לא יסור ממנו, שמלכות בית דוד זה מלכות, זה בית שלא מתבטל גם כאשר חוטאים. תשימו לב לאורך כל הדרך, בית שאול, בית יוסף, הכל חייב להיות בתוקף הדין, וכשהוא לא מצליח אז הוא מתרסק, הוא נופל. מלכות שאין בדופי, חז"ל אומרים. מלכות בית דוד היא מלכות שמסוגלת לשאת קלקולים, כי היא נושא, היא נישאת מכוח שבועה והבטחה אלוקית. זה בדיוק הסוד של גאולת אחרית הימים, וזה בדיוק מה שקורה בכל שנה ב10 ימים האלה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני בא לתאר את עולמי. שימו לב, זה פשט בכתוב, כי ביום הזה יחפר עליכם. שמעתם איזה מילים? מה זה יחפר עליכם? לא ייתן לכם כפרה על התשובה שלכם. יחפר עליכם, הוא בא לחפר עליכם מכל חטאותיכם. מה הוא מבקש מאיתנו? מצוות עשה אחת, לפני השם תתארו. תעמידו את עצמכם ראויים לתארה שלי. אני בא לתאר, אני בא לחפר, אני בא לקחת אחריות על העולם שלי. אני רק מבקש מכם, עמדו לפניי, תעמדו ביום הזה שאני מגיע בבחינת גאלתיך, תעמידו את עצמכם פונים אליי. זו כל עבודת היום. אז עכשיו, אני רוצה לסכם את הדברים. אנחנו ודאי לא פותרים את עצמנו מכל החיובים שהיינו מחויבים לעשות אותם קודם, והמאחר לא יהיה אחר הבא, כמו שהברייתא אומרת בראש השנה, שב בינתיים, הכוונה בין ראש השנה ליום הכיפורים מוכלים לו, לא שב בינתיים, שוב אין מוכלים לו. אז ברור שאנחנו צריכים מצידנו לעשות, להסיר את האחריות ממעשים שאינם מגונים. איך עושים את זה? את מה שהם צריכים, מה שיהודי מחויב לעשות תמיד, והתוודו את אבונם ותבון אבותם. זו מצווה דאורייתא שבכל השנה, מצוות וידוי, היא לא קשורה ליום הכיפורים. זו מצווה תמידית, שהיא כוללת 3 עיקרים, וידוי, עזיבת החטא וחרטה. אבל יום הכיפורים בא לבנות קומה יותר גדולה. לפני השם תתארו, אומר רבינו יונה, זו מצוות עשה מיוחדת ליום הזה. זה לא לעשות את מה שהיית חייב לעשות אתמול ושלשום. אלא היום, כדי לקבל תארה בלתי מידתית, כדי לקבל את התארה שלו, שהוא מתאר את עולמו, לא לפי מידת התשובה שעשית, אלא הוא בא לחפר לנו, להסיר את כל המעכבים, את כל האורלות שנצטברו בהיסטוריה, מעביר השמותינו בכל שנה ושנה, זה כדי להיות ראוי לכפרה, לתארה הזאת, לפני השם תתארו. תעמידו את עצמכם לפני השם. איך עומדים לפני השם? איך אדם, מהי עבודת היום? איך אדם מעמיד את עצמו, פונה לתארה של גאלתיך? זו לא תארה רגילה, זו לא תארה שקיימת בכל השנה, אין תשובה בכל, צריכים לדעת, אין תשובה בכל השנה כולה. יש אדם, אגב רשב, אין תשובה, אין כזה מושג תשובה, אין כפרת עוונות, אין מחילת חטאים, רק מכוח הנהגת אחרית הים, רק מכוח התארה העליונה. אז היום אנחנו באים לזכות לתארה מצידו. הוא בא לתאר, איך רבי עקיבא אומר בהתפעלות, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים, לפני מי אתם עומדים היום? אתם עומדים היום לפני הנהגת הייחוד, לפני הרצון האלוקי השורשי, לפני, תתפעלו להתבונן, לפני מי אתם עומדים? ומי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים? הוא בא לתאר אתכם, אתם בכלל לא מתארים את עצמכם. שנאמר, הוא אומר, כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם, ואומר מקווה ישראל השם, ואומר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. הפסוק הזה נאמר באחרית הימים, מה זה קשור ליום הכיפורים? התשובה, יום הכיפורים זה הארת הגאולה. הקדוש ברוך הוא לא ממתין לאחרית הימים שבסוף יצטברו כל כך הרבה קלקולים ויגיע משיח בן דוד ויתחיל. לא, זה קורה בכל שנה, הוא מעביר השמותינו בכל שנה ושנה, הדברים הולכים ולהתקנים שלב אחרי שלב. אז אנחנו זוכים לזכות עצומה. מה שאנחנו צריכים רק להתרכז, מהי עבודת היום? לא להצטפק רק, רגע, עשיתי סדר, סיכמתי, אני טיפלתי בכל התיקים האחרונים, ניקיתי את השולחן, זה חובה, זה חובה על כל יהודי. הרבינו יונה אומר, לא ימצא איחור התשובה, אלא אצל עמי הארצות השוכבים על מיטתם ישנים. האם יעלה על הדעת שיום הכיפור ניתן לעמי הארצות? ותלמידי חכמים שלא משים בידם תשובה, עבירה, אז הם לא זקוקים ליום הכיפורים? לא, יום הכיפורים בא לתת קומה נוספת, הוא בא לתת את התארה שלו, לא תארה שלנו בכלל. וכשהוא מתאר, אז הוא מתאר לגמרי, הוא מתאר את העולם, הוא משתית אבון הארץ, לא ימצא אבון אחד בישראל. וכמובן שיש לתארה שלנו, מי שמבין כמה יום הכיפורים זה רעיון כלל ישראלי כולל, מבין שהתארה שלנו פועלת, מסתבר גם על הרבה יהודים רחוקים, כי אנחנו, מי שבא מצד המגמה האלוקית, אז יש לו, הוא נושא, אחד מאיר מזכה את כל העיר, ושניים משפחה מזכים את כל המשפחה. מי שבא רק מצד העבודה הפרטית שלו, המשפטית, אז זה מידתי. מי שבא מצד ההנהגה, אז הקדוש ברוך היום בא לחפר את כל עולמו. הוא בא היום לקרב את עם ישראל לתיקון השלם, והרבה אנשים יזכו מכוחנו, מכוח מי שהיום בא ופונה לרצון שלו. אז עכשיו איך אנחנו למעשה עובדים את עבודת היום? בכמה פרטים? הפרט הראשון שהוא מאוד משמעותי, זה קודם כל הזכות שלנו. תשימו לב שנוסח תפילת יום הכיפורים זה אלה חלוטים לנוסח תפילת יום הכיפור, ראש השנה. שוב פעם חוזרים, מה זה עוד פעם? די, המלכנו. מה זה עוד פעם מלוך על כל העולם כולו בכבודיך? וחתימת הברכה, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הכיפורים. מה הקשר? ראש השנה, אני לא יודע למה, אני ממליכים את הקדוש ברוך הוא. אבל יום הכיפורים, עוד פעם ממליכים. מה הולך פה? התשובה היא כמו שהסברנו, זה לא שאנחנו ממליכים. הוא בא למלוך. הוא בא לקחת ממשלה על עולמו. אז הוא העביר בממשלה שלו את עם ישראל בדין, וכעת הוא בא להעביר את העולם בתארה. לכן הוא אומר, ההשתתפות שלכם הראשונה, קודם תשתתפו, תתפללו על מגמתי. תבואו היום כמבינים שאני הפועל, ולא אתם הפועלים. כבר עצם זה שהתפללתם על זה, כבר נאחזתם בי. אחר כך, כל מצוות היום, מצוות תנור הבנן, מצוות וידוי של יום הכיפורים, זה לא וידוי של כל השנה. הנוסח של חטאתי אביתי פשעתי לפניך זה נוסח מקורי שהירושלמי אומר בוידוי די יום הכיפורים. בכל השנה כולה אדם לא חייב להגיד לפניך. חטאתי אביתי פשעתי זה כמו מעשה פעולה טכנית שאדם מקבל על עצמו לשנות יעזוב רשע דרכו. המושג לפניך קיים רק ביום הכיפורים, כי זה לפני השם תתארו. היום אנחנו עומדים לפניו. הוידוי של יום הכיפורים זה לא לסדר דברים שכבר באמצע השנה הייתי צריך להיפטר מהם. היום זה עמידה לפני המגמה שנקראת כי ביום הזה יחפר עליכם, לפני השם תתארו. אנחנו 10 פעמים באים להמוד בהתרצות לפניו, ובאים ואומר הגרא שביום הכיפורים הוידוי הוא בתוך סדר התפילה של 18. הוא מקפיד להגיד את זה לפני יולי רצון. למה? כי זה לפניך. זה עומד לפני המלך. היום הוידוי הוא עמידה לפניו, עומדים לפני השם ומתקשרים עם הרצון שלו העליון. זה עבודת הוידויים. עבודת החמישה עינויים של היום, שכולם הרי הרמח"ל מסביר וגם הגר"א מסביר שזה הכל עניין, שכיוון שהארת הנצח מגיעה לעולם, אז עם ישראל חייב להעמיד את עצמו מתאים לכך. זה לא חמישה עינויים של צער בדומה לתשעה באב חלילה, זה לא אבלות, אלא זה יום טוב גדול, זה יום טוב שאנחנו מכבדים כבדהו בכסות נקייה. אז איך ייתכן שהאדם ביום הזה יצער את עצמו? זה לא צער, אלא זה הכוונה היא תתאים את עצמך. אומר הגר"א, עולם הבא אין בו אכילה ושתייה ולא פריה ורבייה. אז העולם חייב להיות מותאם אל ההערה. כל עבודת היומי, נדבר על עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. קודם כל עצם הדבר שהעבודה המרכזית של עם ישראל נעשית במקום המקדש. אנחנו מבינים שפה הדברים נעשים מכוח פעולה אלוקית. זה לא עבודה פרטית של אדם בבאר שבע. זה עבודה שהשליח ציבור של עם ישראל נכנס לפני ולפנים. ומה זה הכניסה לפני ולפנים? ההבנה היא שהיום אנחנו לא פועלים מצידנו, אלא הוא פועל. כל השנה אנחנו מתקרבים אליו. היום העבודה צריכים להיכנס אליו, וביאני המלך חדריו לפנים משורת הדין. צריכים להיכנס אל החדר הפנימי, להיכנס אל המגמה שלו, ושם הדברים יכולים להתקן. כמו שהגמרא אומרת בשופר, שופר כלפנים דמי, זה בדיוק מה שאנחנו פועלים את השלמת העשרה ימים בכניסה אל קודש הקודשים. תראה, כבר אני מסים. ואומר רמח"ל במאמר החוכמה שכל הסוד של ההזיות של הכהן גדול, שבע למטה ואחת למעלה, אחת ואחת, למה חוזרים עוד פעם כל אחת ואחת, אחת ושתיים? לקשור את המערכת המשפטית של הקומות התחתונות אל המערכת הייחוד ששייכת לחלק העליון של ההנהגה. אז אנחנו כל הזמן העבודה שלו לקשור את הדברים בייחוד. מה רצית עליו לומר?
איך כל זה מסתדר עם התפילה הקצרה שכהן הגדול אומר בזמן שהוא קודש הקודשים, שהיא ממש 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 קשורה לדברים הכי פרטיים של אדם?
מה הקדוש ברוך הוא רוצה בעולם? מה המגמה שלו? את השלמות של עם ישראל בכל הפרטים. מה אנחנו... הנהגת הייחוד רוצה את מלאכי השרת, או רוצה את עם ישראל בארץ ישראל.
אבל זה מה ש... אז השאלה, אז למה אנחנו לא מתפללים על זה? למה אנחנו צריכים להתפלל על מגמה של הקדוש ברוך הוא?
כי צריכים להתפלל על הדברים האלה מצד רצונו.
אם הכהן הגדול הוא השליח ציבור שלנו, אז צריך להעצים את הנקודה הזאת של להתפלל על מגמת השם בעולם.
אז אתה שואל, למה לנו לא תקנו את התפילה שלו?
לא, אני שואל למה הכהן הגדול לא... לא מתפלל בקצרה, מה שאנחנו כל ה...
זה פשיטה, הוא נמצא שם, הוא עומד לפני השם ממש. אז הוא מבקש, קודם כל אתה שואל שאלה טובה, אני לא חייב לענות לדעת תשובה לשאלה יפה כל כך. אני מציע, במקום הזה הוא מבקש מצד המגמה העליונה שישראל יתוקנו בשלמותם. זו הצורה המשלימה. אנחנו עובדים כל היום כדי להיכנס לפני ולפנים. אנחנו צריכים כל הזמן להפוך את הראש שלנו ולהבין, להתקשר עם המגמה. הוא כשהוא נמצא בתוך המגמה, אז הוא פועל, מבקש את כל הדברים, הפרטים הקטנים, שהם באמת השלמת רצונו. אולי נדבר על עוד פרט, הנושא של שעיר המשתלח. שימו לב דבר נפלא, איך הכהן הגדול בכל סדרי הוידויים, איך הוא אומר, איך הוא מתוודה, אנא בשם. אנא בשם כפר נא לעוונות לחטאים ולפשעים שחטאו ושאבו עמך בית ישראל. מה זה אנא בשם? היום הכפרה היא מצד שמו הגדול. אני מבקש ממך היום, אני בכלל לא בא מצד, אין לנו יכולת בכלל להיות ראויים שהעולם, שהעוונות יתכפרו מצידנו. אנחנו מבקשים היום מצד שמך הגדול. ולכן זה בשם המפורש. ועם ישראל שהוא שומע את השם הגדול, אז כולם קוראים משתחווים, זה הכניעה המושלמת אל המגמה. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא שוכן בהר ציון, וכולנו היום ניתרים מכוח ההשתתפות ברצון הגדול הזה. אחר כך הנושא הפרטי של הנושא של שעיר המשתלח, הנושא הוא עמוק מאוד. הנושא הוא בעצם, יש בזה הרבה פעמים דבר שעלול להישמע כצורה מאוד, אנשי יכול להישמע חס ושלום שנותנים מתנה לסטרא אחרא, התורה הגדירה שבסוד עזה ועזאל, שעזאזל זה מקום של משכן אחיזת הסתרה אחרא. אז לשם אנחנו הולכים לתת לו היום חס ושלום קורבן, זה נשמע ממש רחמנא ליצלן, ולא יסבחו עוד לסעירים רחמנא ליצלן שרם זובחים. אבל התשובה היא הפוך על הפוך, הזוהר מגלה את הסוד, שבעצם כיוון שהיום הזה, הרי אנחנו מבינים שמאז שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא העמיד בעולם זה לעומת זה עשה אלוקים, העמיד את כוח הרע, יצר יש מאין, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. וכל היצירה של הרע נועדה רק כדי לאפשר לנו לאכול מעץ החיים בבחירה חופשית, כמו שדיברנו הרבה פעמים. אלא שהחטאים שלנו, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, היא זו שגורמת שאנחנו מאמינים חס ושלום בכוח הרע, מעריצים אותו ומאמינים שיש לו מסלול מקביל לטוב, ויש לי במה להתעלות בו ולהאמין בכוחו. ואז אנחנו חס ושלום גורמים לו להיראות כמו רשות בפני עצמה, ואז התיקון הוא ליפול בידיו, וכשנופלים בידיו הוא בסוף מתקן אותנו. שזה זה האלטרנטיבה הגרועה, שהוא ימלא את תפקידו בצורה שלילית. היום יש לנו הזדמנות לתקן את הרע בשורשו, לתקן את חטא אדם הראשון בשורשו, להבין שהרע נשלט על ידי הקדושה. לתקן זה נקרא תשובה מאהבה. תשובה מהירה זה אדם שעדיין מעריץ את הרע. הוא אומר, וואו, חבל, שמעתי פעם אדם אחד אומר לי, חבל שלא נולדתי גוי, הכל היה מותר לי. בעצם מה הטעות העמוקה כאן? בעצם הוא מבין, הוא מעריץ את הרע, הוא אומר, הטוב נמצא אצלו, אלא מה אעשה שהצד של הטוב קצת גם חזק ויש לו יכולת להעניש אותי, אז אני החלטתי להיכנע, כי הוא כנראה יותר חזק מהצד הרע. אפילו שלצד הרע יש לו הצעה דווקא נראית די אטרקטיבית. זה בעצם העומק של תשובה, אני פרש מה רתנו לרסם, זה נקרא תשובה מהירה. תשובה מאהבה זה הבנת התרמית. איך ייתכן שרע גבולי שנוצר על ידי הבלתי גבול, חיסרון שנוצר על ידי השלם, הרי לא ייתכן שיש לעולם שורש של חיסרון. החיסרון הרי נוצר רק מסיבת השלם, כדי לאפשר לנו לאכול מעץ החיים מתוך שנהיה בעלי הטוב. איך ייתכן לראות בו כאפשרות אלטרנטיבית? לתקן את ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, להבין שהרע כל מציאותו מתאפשרת רק מסיבת תוכנית ההטבה. אז איך ייתכן שאני אתמוך בה, אחזק, אני אתן גייס חמישי למגמה השלמה של הקדוש ברוך הוא בעולם? ההבנה העמוקה הזאת נמצאת בתיקון של השעיר לעזאזל. כשעם ישראל אומר בעצם הרע אוכל על שולחננו, זה בסוד הפסוק בספר משלי, אומר הזוהר, אם רעב שונחה אכילהו לחם, ואם צמא אשקהו מים, כגחלים אתה חוטא על ראשו. כמו אדם שיש לו אויב, אם יש לו אורך רוח חזק, מי שיש לו אישיות חזקה, במקום לריב איתו, מחייך אליו, אומר לו, בוא תאכל אצלי היום ארוחת צהריים. פתאום הוא מתנמס.
אתה נשאר אליי הביתה?
אם אתה חזק, ואתה נותן לו לאכול, הוא אוכל, זה משל כמובן, זה לא חייב להיות פרקטי. יכול להיות שזה לא, יכול להיות שזה לא.
מה עברה נשמע, יעל?
אנחנו לא, זה משל. אל תלמד מזה יותר מדי מהר מעשי, אתה גם לא חייב לזה לאויבים שלך לעשות את זה. זה רעיון, רעיון עמוק, הוא אוכל על שולחנך. הוא זה, הוא מתפרנס ממך, הוא לא יכול לעמוד מולך.
אז למה אני צריך
להתנס
אותו עכשיו?
כי להעמיד את מקומו האמיתי. אתה, כן, אתה אוכל, אתה ניזון, אתה יונק מהקדושה, אין לך בכל כוח עצמי. אני השם עושה כל אלה. ואז הרע נכנע תחת הקדושה. זה בעצם הוא נתקן, הוא הופך להיות ביום הזה, השטן אין לו שליטה, למה? כי הוא באמת מתגלה הייחוד ומתברר שהוא נשלה תחת תחת, תחת הרצון היחיד להיטיב, כן.
שתי שאלות. הרי כל העניין הזה של... כל העניין הזה של... כאילו בעצם כל כך להשקיע באפשרות תיאורטית שהקדוש ברוך הוא ברא אותה רק כרעיון אידיאולוגי.
רעיון אידיאולוגי שהופך להיות בעל שליטה מרשימה מאוד, וגורמת לעולם צרות צרורות של 6,000 שנה.
אבל כל השליטה, אבל היא פיקטיבית. למה? למה בעצם צריך את הסעיל המשתלח? אז אם אני פונה לקדוש ברוך הוא בכל עבודת הכהן באיחוד, אז...
היא לא אפקטיבית בכלל. מרכבת הסתרא אחרא יש לה שליטה עד גבול מסוים, והשליטה הזאת רחבה מאוד. זו מציאות, הרע הוא מציאות. הוא לא רעיון תיאורטי. הרע היה לפני החטא כרעיון תיאורטי, אחרי החטא הוא קיבל מרחב שליטה רחב מאוד לפתות, לקטרג ולהזיק ולחבל. וכל המרכבה הזאת משכנה באזזל, וצריכים משם לקחת את הכוח ממנו.
אבל אם אני פועל בעבודת הכהן הגדול בייחוד ובהגעה עצמה, למה אני...
אז הקדוש ברוך הוא גילה לך סוד גדול, שככה הדברים נתקנים.
למה אני צריך את...
ולמה צריך את תרי"ג מצוות? כל הכל, אנחנו לא יודעים את כל סודות ההנהגה. אנחנו מבינים באופן כללי, מבינים אחרי שהקדוש ברוך הוא גילה לנו שזה, שככה הרע יתוקן, מבינים את הרעיון שעומד מאחורי ההשלכה של השעיר אל הסתרא אחרא. אנחנו מאכילים אותו בדיוק כמו שאסתר קוראת לאמן למשתה היין, ובעצם מה שהוא בא למשתה, בעצם זה היה מה שהפיל אותו והעלה אותו על העץ לתליה. כן.
כשחזר אומרים על החזיר, נניח, אם הייתי יכול לאכול אותו, אז...
כן.
אפשי באפשי, כן. אז זה נשמע כאילו, כן, מציאות שאדם אומר, זה דבר טוב, אני מפסיד
לך. נכון. אז דיברנו על זה כבר, נדמה לי שפעם דיברנו על זה, הרמב"ם בשמונה פרקים שואל את השאלה שלך, הוא מחלק לאדיה בין שתי חלוקות, בין רע לבין אסור. חזיר הוא לא רע, חזיר הוא בשר טעים. אלא שהקדוש ברוך הוא בסוד פנימי עמוק, גילה לנו שיש פה איזשהו רעיון שמרחיק אותנו מהטוב, ואנחנו מתייחסים לזה כאיסור אלוקי. לעומת זאת אומר הרמב״ם, אוהבי השם שינו רע, איפה שיש רע בעצם, זה צריכים לשנוא אותו.
איך לא... מה זה רע?
יפה, שם. אז יש דברים שבורים לנו. מידות רעות אומר הרמב״ם, זה רוע בכבודו ועצמו. זה דבר שמתגלה לעינינו כרוע. העבירות הם דברים ש... נותנים שליטה לרוע, אבל הם עצמם, מצד עצמם, אתה לא חייב לראות בהם את מהות הרע. אתן לך דוגמה, החזיר יותר לך קל לך להבין, בהמה ששחטו חציין של סימנים, האם אתה רואה בה חפצה של רע? תאורה, מה חסר בה? לא, החוק האלוקי קבע שהיא נבלה והיא אסורה כמו חזיר. כי זה חוק, זה בא מצד החוקה, זה בכלל לא מגיע מצד המציאות של שליטת הרע.
שלושת העבירות שצריך למסור את הנפש עליהם, זה גם רע?
יש לשקול. קשה להגיד רציחה ודאי.
למה? יש מקרים שרציחה זה דבר טוב?
אז זה כבר החוקה קידשה את הפעולה הזאת. אבל נתן לך רחמים וריחמך. אף אחד לא חושב שלהוציא יהודי להורג, הדבר הזה הוא הופך להיות חיובי.
זה דווקא יהודי, אבל...
לא משנה.
הריגת המלאק, על זה לא נאמר וריחמך.
גם אם לא נאמר, אתה מבין שצריכים פה, אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה ככניעה לצו אלוקי, באמון שכאן נעשה תיקון העולם, הלף שהדברים הופכים דברים שלא מותרים לנו.
גם הסוב אנחנו עושים מתוך כניעה...
מותר להכניס לבית המקדש רובה שמחו איתו המלאק. רובה הוא מקצר, לא יעלה המקצר על המעריך. העולם שלנו הוא שלמות. כל חיסרון הוא חיסרון, אלא שלפעמים מצב האלוקי לוקח את החיסרון ומגלה לנו שהוא בסוף יוביל את השלמות.
מה עם מצב של גואל אדם? הרי בסופו של דבר אני מוציא לאור כיהודי ונפסק שזה מצווה, אז כאילו... עוד יותר.
טוב, אתה רוצה לפתוח עכשיו את כל הסוגיות? שאלה יפה. נחזור לענייננו. כן.
סליחה, בנקודה, קצת מה שדניאל נגע מקודם. הרי אם, כמו שהרב אמר, אנחנו עכשיו נגיד מן באבועה של מה של מציאות של עתיד לבוא. הרי בלעתיד לבוא אין בכלל התעסקות ברע. אז למה, כאילו, זה שעכשיו הרע נשלט, זה, כמו שדיברנו, הרב אמר בשיעורים על ראשונה, של לעתיד לבוא, שהגילוי יהיה למפרע שהמצב הנוכחי, במצב הנוכחי, שנראה שהרע חלילה שולט, שגם המצב הזה, באמת הקדוש ברוך הוא שולט ושלט, וזה יהיה החידוש כאילו לעיני מי שלא ראה את זה עד עכשיו. אבל עתיד לבוא, בין עתיד לבוא, לא היית עסקות בכלל עם הרע. אז בגלל שזה בעבועה של עתיד לבוא, למה בכלל להתעסק עם הרע?
אבל מה לעשות שאנחנו בתוך התהליך?
אז מצוין, אבל אנחנו בתוך התהליך, אבל אנחנו לא מתעסקים עכשיו בתהליך, אנחנו מתעסקים במה שיהיה אחרי
התהליך. מכוח מה שיהיה, אנחנו מתעסקים בתהליך. ופועלים בתוך ההתמודדות מול רע מאוד נכבד ומרשים, אנחנו פועלים מכוח העצמה האלוקית שאומר לנו, אני אתן לכם את הכוח מכוח מה, מכוח מה שאני עתיד להשלים לעתיד לבוא.
עוד שאלה, כן. למה דווקא מצד הגורל? כלומר...
טוב, אז עוד סוד. אתה מאתגר אותנו בעוד שאלה. מה זה הסוד של הגורל? אז הגורל אומר פה רעיון מאוד עמוק, שכאן הסוד, מה שאנחנו תמיד מדברים בערב פורים, שגם פורים נקרא על שם הפור, וגם יום הכיפורים, והתיקוני זוהר אומר שפורים על שם יום הכיפורים נדקרי. אני אומר את זה להפוק ממה שמקובל להגיד בעולם, ולצערי הרב לא מצאתי לזה מקור, שחכמנה ליצלן לתלות את יום הכיפורים דאורייתא במועד הרבנן ולהגיד...
העברית.
מה?
העברית.
פורש העברית.
כן, פורים.
נו, נו.
זה לא כזה כי.
טוב.
אז... הגנת
אמרה, אתה לא מבין. תיקוני זוהר אומר, פורים על שם יום הכיפורים יתקרי. כי שימו לב, הרעיון הרי זהה. ביום הכיפורים אנחנו מחלים את הרע משורשו על ידי בחירתנו, על אותו רע שאנחנו לוקחים עליו אחריות במעשים שאנחנו אנחנו נתנו לו את הכוח. בפורים אותה פעולה, רק הפעם היא פעולה אלוקית על הרע שלא באחריותנו, אלא על הרע של המלאק שמייצג את הרוע של אומות העולם שבאים להילחם בקדושה. אבל שני המהלכים הם זהים שבסוף הייחוד יחזיר את הרע לטוב. היום הזכות שלנו להיות שותפים בפעולה האלוקית הזאת. גם היום הוא פועל, אבל בהשתתפותנו. זה הדבר המיוחד בדאורייתא של יום הכיפורים. הרעיון של הגורל אומר, בעצם אומר, זה יכול היה להיות זה כמו זה. שניהם שווים בקומה. אל תחשוב שהסיטרא אחרא לא תפעל בסוף את התיקון השלם באותה מידה כמו שהקדושה פעלה. נראה לך שיש פה אויב שלי, תדע לך. הגורל יקבע איזה סעיר יהיה שלי ואיזה סעיר יהיה שלו. זה כאילו מקרי. שניהם פועלים בדיוק עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אתה חושב שהמן פעל את הרצון שלי בהיסטוריה פחות ממרדכי? מרדכי בבחירה פעל והוא פעל בבחירה רעה, אבל במבחן התוצאה שניהם קידמו את מגמתי תחת שליטת הייחוד. זה בדיוק הסוד הזהה בין פורים לים כמו הכיפורים, ששניהם שווים בקומה ובמניין, כן.
זה גם סוג של העמדה מול השם? זאת אומרת, ביחס אלינו, ברור שיש הבדל בין המן למרדכי, ברור שיש הבדל בין הסיר שמשתלך לזה לבין מה שנקרב.
זה אבל, בעולם המשפט.
אבל מול הקדוש ברוך הוא אין הבדל.
מול...
כמו
מצדו,
ש...
כן, מצדו
אין הבדל.
מצד שליטתו אין הבדל.
אבל אמר לנו שרק ששיקורים אפשר להגיד את ה...
דיברנו על זה, אז אני כבר לא זוכר בדיוק, הארי אומר שיזהר מאוד שחס ושלום יברך את הקליפה, שלא יברך את הקליפה, שלא יישמע מדברינו שיש פה חלילה איזושהי נתינת חיוביות למהלך של הרע. שאנשים יגידו, נו, הרע גם גורם תיקון, זה רק מצד שליטת הייחוד ולא מצד חלילה שהרע יקבל לגיטימציה שהוא פועל תיקון, הוא פועל רק קלקול בעולם המשפטי. הקדוש ברוך הוא לוקח את הרוע שלו, ומשבץ אותו, מתאים אותו לתיקון עולמו. לכן צריך להיזהר, אומר הארי, לא לומר את זה בדעת צלולה, שלא יישמע חלילה שאנחנו מברכים את הקליפה. אז נחזור, נשאר לנו עוד נקודה אחת שאולי להשלים, הנקודה של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שאנחנו אומרים בכל רם, אז אולי נבאר גם את הנקודה הזאת. ברוך שם בעצם... אנחנו צריכים לשמע ישראל שאנחנו רואים בכל יום מורכב משני חלקים. שמע ישראל וברוך שם. שמע ישראל משה אמר בתורת משה, ויעקב אבינו הוסיף לבנים שלו ביום פטירתו, הוסיף להם את הסוד של ברוך שם. מה כאן שתי ההבחנות האלה? אז השתי ההבחנות האלה הרמח"ל מסביר, זה דברים מושרשים בזוהר, הרמח"ל כדרכו תמיד פותח את הסוגיות ואומר... פסוק ראשון זה מצד שליטת הייחוד. השם אלוקינו, השם אחד. ברוך שם זה אותו מקום, אותו חלק שהוא מסר את המגמה שלו לעם ישראל, להיות שותפים בתיקון. שם, כבוד ומלכות, שלושה מושגים שכולם כולם תלויים בזולת. אין לקדוש ברוך הוא שם אם אין לו עם שמכיר את מגמתו ופועל בה. אין לו כבוד, אין לו מלכות, אין מלך בלו עם אם אין נותני כבוד, אם אין שותפים בהבאת הכבוד. כל השבח של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אומר, שימו לב, ופה יש חיבור מאוד עמוק. הרי אם הקדוש ברוך הוא מסר את שם כבוד מלכותו לעם ישראל, אז ייחודו לא יגיע. אז שמה ישראל צועק, תדע לך, משה רבינו אומר שמה ישראל, יעקב אבינו אומר, זה יגיע יחד, בסוף שם כבוד מלכותו יחול בעולם. זה כאן בדיוק הנקודה העמוקה שדיברנו בערב ראש השנה, הפרדוקס שבין הייחוד לבין הבחירה. וכאן הדברים נשלמים, תדעו לכם, אומר השבח של ברוך שם, לעולם לא יהיה בסוף פער, הכל צפוי והרשות נתונה. בכל דרך אפשרית, הייחוד בסוף ישלוט, שכל ישראל לא יידח מנו נידח, ובסוף כולם יגיעו אל ברית אברהם, ושמו הגדול יתגדל מכוח ישראל, על ידי כל מיני סתרי הנהגה וגלגולי השגחה. זה השבח הגדול של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. עכשיו תבינו, אם אנחנו נגיד את השבח הזה ביום יום, אומר הרמח"ל, זה יהיה גנאי עצום, זה יהיה חירוף וגידוף. באים אנשים ואומרים, אתה יודע, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, מתברר ומתגלה על ידי בריאותיך. צא לרחוב ותראה מה שקורה. אנשים יושבים ואוכלים פיצות. זה דבר נחמד, אבל השאלה אם יש משהו יותר מזה. איזה ברוך, איזה שם ואיזה כבוד. אז מה הולך פה? אומרים בחשאי, אומרים את זה בחשאי. בחשאי הכוונה היא התקווה השלמה, הידיעה התיאורטית שחופפת עלינו, שברו בסוף שמו הגדול יתגדל על ידי שליטת ייחודו. ביום הכיפורים העולם נשלט תחת הייחוד, היום הדברים מותמים. כאילו הגענו לעתיד לבוא שביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הדברים מתגלים בפועל. רק אני אשלים את הגמרא הנפלאה במסכת פסחים. מה אומרת משל? למה אומרים את זה בחשאי? משל לבת מלך שהאריכה ציקי גדרה. מה זה האריכה ציקי גדרה? ציקי גדרה זה לא האוכל השרוף בשוליים שאנחנו אוהבים לפעמים לאכול. לא, הכוונה היא ציקי גדרה, רש"י ביומה אומר, זה תבלין חשוב, תבלין יקר מאוד. אבל היא לא יכולה לאכול את זה. תחשק לה, בת מלך פתאום מתחשק לה, אני יודע מה, לאכול איזה אוכל מסוים. יש סדרים, יש כללים, זה לא עובד ככה. החלו עבדיה מביאים לה בחשאי. בת מלך זה בעצם הציקי גדרה, בעצם התקווה של עם ישראל, זה בעצם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אבל זה לא עומד בסדרים, העולם עוד לא מותם לשבח הזה. החלו עבדיה מביאים לה בחשאי. זה שבח שמביאים את זה בחשאי. בת מלך כנראה זה השכינה, זה הקדוש ברוך הוא, המגמה האלוקית רוצה כבר להביא את העולם אל שלמותו יחד איתנו, ובכל השנה עבדיה אומרים את השבח בחשאי. אבל ביום הכיפורים אנחנו דומים למלאכים, הכוונה, אנחנו מתעלים לדרגה של חמישה עינויים של דרגת האלף השביעי, ואז העולם ראוי, מותאם לשבח הגדול הזה. אני רק אוסיף פרט אחד, שלמה משה אומרת שמה ישראל? משה יכול להגיד את המגמה מצידו, אבל להגיד את השבח של ברוך שם הוא לא יכול, כי זה באמת לא מותאם לכללי התורה. התורה בעצם, משה רבינו ייקוב הדין את האר, הוא מעמיד את המערכת המשפט האלוקית בעולם, ומצידה באמת השבח הזה לא מתאפשר. אי אפשר שהתורה תכתוב כזה שבח. כי תוקף החומרת המשפט שמשה רבינו מעמיד מצד התפקיד שלו, להעמיד את תורת משה, לא מאפשר שהעולם יכול לשאת כזה שבח. יעקב אבינו אומר את זה לבנים שלו מצד התיקון השלים. אבל זה לא יכול להיות חלק מתורת משה, כי התורה היא בעצם מעמידה את הסדר המשפטי האלוקי. במשפט האלוקי הדברים האלו לא עוברים. הוא ישלוט, אבל זה לא, אין כאן סדר שיכול להיות מותאם לכאורה עם מעשה בני אדם. כן.
מה
אז למה דווקא ברוך שם מיוחס למלאכים? זאת אומרת, מה שייחוד למלאכים לאמירה הזאת? זה בכלל לא קשור אליהם.
כי המלאכים אין בהם פגם.
אז הם יכולים להגיד, אבל הרי זה לא קשור אליהם.
הם משפחים, הם משפחים ואומרים, המגמה מבחינתם, המבט שלהם מבט שלים. הם עומדים ורואים את המבט האמיתי, איך העולם נראה. העולם נראה, הם רואים מצד התוכנית, מי שמביט מצד בתוך רואה את ה... רואה את ה... את ה... את הספר של האדריכל האלוקי, רואה העולם נשלט באמת כבר עכשיו מלכותו בכל משלה.
אבל הם לא צד בקידום המגמה.
נכון, הם משפחים. הם צופים.
אז למה משה רבינו בכל זאת אומר?
משה רבינו אומר, תשמע ישראל. הוא אומר, כי זו אמירה מוחלטת. מצד הייחוד הקדוש ברוך הוא, כולנו עם המתמטיקה הוא שולט. אבל בפועל זה לא נראה, יש כאן פרדוקס שאנחנו לא יודעים איך לפתור אותו. זה לא, השטח לגמרי סותר את זה.
מה הפתרון באמת?
הפתרון הוא מצד ההתערבות האלוקים.
כן, אבל איך זה בא ביחד עם מעשה בני אדם? זה התשובה ו...
הכנותי, התהרה שהוא בא להשיב את העולם לתהרתו, יש גם חלק של איסורים, איסורי הצדיקים, יש המון המון מהלכים, אבל זה מהלכים מאוד פנימיים. הרעיון האחרון שאני רוצה לסיים זה הנושא של ערב יום הכיפורים. ערב יום הכיפורים יש לנו מצוות עשה דאורייתא של בתשיעי, לאכול בתשיעי לחודש, והגמרא אומרת שכל האוכל בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו יתנה תשיעי ועשירי. איזה דבר תמו הזה? מה יכול להיות? בין נמצא את כל הסיבות שבעולם, למה של לערוך סעודה בערב יום הכיפורים, אבל מה פתאום שהסעודה הזאת תחשב לי כאילו קיימתי את יום הכיפורים יומיים? מה הקשר? הרי מה אנחנו יכולים בדרך הפשט לומר בטעמים של בטעמים של 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 לערוך סעודה? אז הפשטנים אומרים, או כי הקדוש ברוך הוא רוצה להכין אותנו מרוב אהבתו אלינו, רוצה להכין אותנו אל התענית, או טעם יותר עליון שיום טוב, יום שמחה על כפרת תובנות, וכיוון שביום הזה אנחנו לא יכולים לערוך סעודה מהסיבה שדיברנו, אז היום אנחנו עושים סעודה. אבל עם כל זה, גם אם אני עושה סעודה גדולה על השמחה הגדולה שאני מצפה ליום, שנה שלמה מצפה ליום הגילוי הזה, אבל עדיין, מה פתאום שזה ייחשב כאילו יתנה? תגיד, כמו כל יום, שאני עושה סעודה בשבת, אומרים לי, כאילו אני יודע מה, שבת זה קדושת היום עצמה, אבל אין לנו איזה דוגמה. אבל נניח שאם היה לי איזה סעודה שאני עורך, אז היום זה ערך לעצמו, זה ערך לעצמו.
אז אם צריך להתענות יומיים גם, כביכול באברמינה, היינו צריכים להתענות יומיים.
טוב. אז אני רוצה להגיד, לכאורה, מצאתי במדרש המפורסם מילה אחת ששמתי לב אליה רק השנה. יש את המדרש, הפסיקתא המפורסמת, על החיית, מעשה בחיית, שהלך לקנות דגים לכבוד היום טוב של ערב יום הכיפורים. הוא הגיע לשם, מצא את הדג היקר והטעים, שהוא כל כך רצה לקנות לכבוד הסעודה, מצא שנשאר אחרון, ואז התחילה מחירה פומבית בין המשרת של המלך, וזה מעלה וזה מעלה, עד שבסוף החיית הפשוט ניצח, ושילם 10 זהובים על דג, וזה היה מחיר נחשב און תואפות. אז הוא חזר המשרת אל המלך, המלך השתומם. א', הוא לא הבין מה יהודי הולך ומשלם כזה און תואפות בשביל דג אחד. דבר שני, איך הוא יעיז בחוצפתו לעמוד ולהתווכח עם המשרת של המלך. אז הוא אמר לי, קרוא לו מיד. קוראים לו מיד, הוא אומר לו, מה קרה? מה? אומר לו, אדוני המלך, יש לנו יום אחד בשנה שהקדוש ברוך הוא בא למחול לנו על עוונותינו. ואנחנו שמעו את המילים, ואנחנו עורכים סעודה להראות את ביטחוננו בכפרתו. תשמעו היטב, כאן המדרש מגלה לנו את הסוד של סעודת ערב יום הכיפורים. זה סעודה, שימו לב, מי שבא ליום הכיפורים וחושב שהיום הזה זה עוד יום של וידוי ועזיבת החטא, לא, זה יום שהוא בא, כי ביום הזה יכפר עליכם, אביכם שבשמיים בא לתאר. הפנייה שלנו, כל הפנייה אל היום צריכה להיות ביטחון בישועתו. אנחנו באים היום להיוושע מכוחו. שובה אליי כי גאלתיך. אז אנוכי אנוכי הוא מוחה פשעיך למעני וחטאותיך לא אזכור. אז כמו שדיברנו בסעודת ראש השנה, שנחמיה אומר, עזרא הסופר אומר ללוויים להגיד לעם, חדוות השם עם מעוזכם, המעוז המבטח שלכם, זו סעודת ביטחון. ככה גם הסעודה בערב יום הכיפורים זה סעודת ביטחון. אנחנו עורכים סעודה לגודל ביטחוננו, אנחנו לא יראים, מילאנו את תפקידנו, עשינו, הסרנו את האחריות שלנו מאותם מעשים שאנחנו היינו צריכים לתקן, ועכשיו אנחנו הולכים בשמחה ליום טוב הזה, באים לבושים בלבנים ובאים בביטחון גדול שהקדוש ברוך הוא בא לחלות, לקיים את הברית שלו איתנו ולתאר אותנו יחד עם עולמו. אז בעצם היחס הזה בעצם אומר, כבר בתשיעי לחודש אתה נאחזת בהערת יום הכיפורים. אתה הרחבת, כי כל הערת יום הכיפורים זה הפנייה אל התארה שלו. אז אם כבר היום, כבר אתה, אומר הקדוש ברוך הוא, כבר פנית אליי ביחס כזה, אז כבר נאחזת. שכחתי עוד דבר אחד, נזכר ששכחתי חלק חשוב ביום, זה הנושא של י' ג' מידות של רחמים, שכל המשה רבינו קיבל, אומר הגר"א בהדרת אליהו, קיבל ביום הכיפורים, קיבל את הסוד האדיר הזה, שבכל זמן שבניי יחטאו, יעשו לפניי כסדר הזה ואני מוחה להם. נדמה לי שכבר דיברנו על זה, שכל הקריאה הגדולה על השם השם כל רחום וחנון, זה שוב פעם פנייה אל בעל המגמת ההטבה. פונים אליו היום אל עצם שמו הגדול, אנא בשם כפרנה לחטאים. אז אנחנו, הקריאה שלנו לקרוא עשרות פעמים במשך היום הזה אל שמו הגדול, היא זו שתיתן לנו את זכות האחיזה שנתאר במקווה ישראל השם הגדול הזה.
איך זה קשור לבן אדם לחברו?
זה שוב פעם, זה תנאי. אדם לחברו, החטא זה טעות. אנשים חושבים שהחטא הוא כלפי האדם. אדם לחברו זה חטא כלפי שמיה. אלא כתוב בפסיקתא שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מבקש ממך, שאם אתה רוצה שאני אמחה לך, אני מבקש ממך שתשפיל את עצמך לפני החבר שפגעת בו, כך אתה נתקן. זה בכלל לא בשביל החבר. אחרת למה אם אדם מת צריך ללכת אל קברו? הוא כבר לא, גם אבתם וסינתם כבר עבדה. זה בשביל לתקן את האדם, זה לא בשביל לבקש סליחה מהנפטר. זה רק כדי לקחת 10 אנשים, זה תיקון הכנעת האדם מהרוע שהוא קלקל. אבל אין כזה מושג, כשאנחנו טועים לפעמים יש מושג, בן אדם לחברו, בן אדם למקום, כאילו יש שתי מערכות בעולם. פגעת בו, פגעת בקדוש ברוך הוא. רבותיי, יש רק מערכת אחת. אנחנו פגמנו כלפי שמיה, אלא יש תנאי בבן אדם לחברו שאיך איך איך הכפרה נעשית.
אז מה זה החילוף הזה בין אדם למקום לאדם לחברו?
ככה הקדוש ברוך הוא חילק, שאני לא אמחה לך אם לא תפייס את חברך. זה תנאי בכפרה האלוקית.
אבל סעודה שאנחנו אומרים שיום הכיפורים מכפר על אובנות של אדם למקום אינו מקיים.
כי לא קיים את התנאי של פיוס, עד שלא תפייס, את לא השלמת את תנאי התשובה.
אז לפי מה שהרב אומר, שאם אדם, לא, זה או שאדם נתקל במקרות אדם לחברו, ובמילא אם החל העניין של עבירות אדם למקום, או שבכלל לא.
זה גם עבירה בן אדם למקום. זה עבירה בן אדם למקום עם תנאי פיוס בן אדם לחברו.
אמרתי שההבנה פשוטה, שאם אדם לחברו, שקורה בסידור
לשני המישור. זה לא שני דברים חלוקים לגמרי. זה נושא אחד, וכמו שיש תנאי בן אדם למקום, להתחרט ולעזוב את החטא, יש עוד תנאי בין אדם לחברו, לפייס את חברו. לתקן את הקלקול, כי הרי הסתררנו על השני שלא כדין, אז צריכים להכניע את נפשנו ולהחזיר אותה למקום הפרופורציונלי שלה.
פרק מ"א, יש פסוק "בך לבדך חטאתי" לגבי חטא...
יפה.
אז שאני נראה לי המלבי"ם הוא אחד מהמפרשים, אומר שכאילו גם החטא כלפי אוריה,
יפה.
מת כלפי שמיים.
יפה. נכון.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.